שהחגים, איך אמר לי, נתן לי דימוי יפה גיסי שהוא מוזיקאי, הוא אמר זה כמו פרזות ארוכות במוזיקה, אחד הוא חושב שני תווים. ויש נגן שהוא מנגן יצירה, הוא צריך להתחיל לראות שאוקיי, אנחנו נגן לשם, ויש לנו... ויש פה יצירים, זה יצירה שלמה עם מבנה שחג מחובר לחג. אנחנו בדרך כלל, אם הצלחנו לזכור מה עבר עלינו מהבוקר עד הערב, ומה חשבנו ומה הרגשנו, זה הרבה מאוד. אבל כשאתה בהכרה קצת יותר פעילה, אתה צריך להתחיל לראות תהליכים שקורים לך בטח לאורך שנה. ושלראות איזה משהו שקורה בהם ושיש להם מבנה, ואחר כך לראות עוד יותר רחב. בטח חגים. זה לא יש ראש השנה, ועכשיו יש סוכות ומה הקשר. למשל, ברבי נחמן כמה פעמים זה מופיע, שכפי... כפי... סלח לנו של יום הכיפורים, זוכה לאתרוג נאה או משהו כזה, אבל יש כמה. לפי חנוכה זוכה לפורים. זאת אומרת שכל חג, מה שעשית בו, אתה מקבל את התוצאות שלו בחג הבא. עוד פעם, עשית. עשית זה מוגבל. השתתפת, התחבר. אז אתה מתחיל לראות שלמשל, יש לנו היום את ט"ו באב שמתחיל בו הערה של יום כיפור, מתחיל לרדת איזה נחמות, זה כפי שעשית תשעה באב. כי אם לא עשית תשעה באב, אז או, בוא נגיד ככה. לא נביא את זה בדינים, אלא ככל שהצלחת להשתתף יותר באבלות של תשעה באב, אז אתה זוכה יותר לנחמות שאחר כך. כן, הסכמת להרגיש שבל את האור. וכן על זה הדרך. אז כאן ט"ו באב כבר מתחיל נצנוצים של בעצם חגי... אחרי כל זה, אחרי שעשינו מזה מאוד רומנטית, קצת כאילו נהיה... זה שהחג הזה די היה עלום לאורך השנים, לא נחגג כמעט בכלום, הוא בייחוד קיבל עדנה בזמן האחרון שהיו צריכים איזו תשובה יהודית לוולנטיין. זה מה שיביא אותנו לשיעור של היום. לא היה שיעורי וולנטיין לפני כמה עשרות שנים, אני חושב. היה קצת, אני יודע מה, הייתי, מה היו עושים בחג הזה, לא הרבה. מאז... לא התקפתי את זה, אבל דברים מאוד מינורים. זה ממש התחדש, וגם התחדש בגלל שזה מחולות וקרמים ושדות וכאילו נורמליות של זוגיות, אז גם בציונות זה קצת קיבל עדנה. אז אני שם קצת בערבון מוגבל את החג הזה, הוא היה הרבה זמן, לא היה ממנו כלום כמעט בעם ישראל. אמנם היום שמעתי בשם הרב מורגנשטרן שהמקובלים אמרו שהסיבה שזה לא היה, זה לא בגלל שזה כלום, זה בגלל שזה כל כך נסתר. שלא מסמנים את זה ממש פה למטה, אלא רומזים לזה בסעודת שבת נחמו. היו עושים חוגגים עוד שבת נחמו וגם מטובה. טוב, כל זה בגדר הקדמות שהן לא ממש ישירות לתוך השיעור שלנו. אנחנו קצת חלשים עם התאורה, אז תצטרכו יותר להאמין לי מה כתוב פה, מאשר תעבירו שם למי שעוד לא קיבל. יש לי פה עוד שניים, אני חושב. כן, אפשר לעשות עם הפנסי פלאפון. אני חושב שהיום אנחנו נהיה בסימן פלאפונים. כשנכנסתי, ראיתי את הזוג הרומנטי יושב משחק, אז עכשיו עם הפנסי. אז מה שאני רוצה לעשות היום קצת, זה לנסות ללכת הפוך מהכיוון שבדרך כלל הולכים עם ענייני זוגיות. הנושא שלנו יהיה הברית, ובדרך כלל בהרבה מקורות מה שעושים זה כשאם מוזכר בתנ״ך או באיזשהו מקום עניינים של זוגיות, אז הופכים את זה למעין משל, כשהנמשל הוא היחסים של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, או של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו היום נעשה קצת הפוך. זאת אומרת, ניקח את המקומות שמדברים על הברית של הקדוש ברוך הוא, ונגיד שזה משל כשהנמשל זה הזוגיות. הבנתם מה אני אומר? ללכת הפוך? לא עוקבים? פספסת אותי. בדרך כלל לוקחים איזה מקור, נגיד שיר השירים. מתאר אהבה בין איש לאישה, נגיד אהבה, יש שם כל מיני. אבל, ואז אומרים, הפירוש של זה, לוקחים את זה להבין מזה על היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו נעשה הפוך, ניקח דברים שעל פניו זה לא מקורות של זוגיות, בפסוקים לפחות, אחר כך אנחנו נפרט. זה מקורות שקשורים לברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, אבל נראה מה אנחנו לומדים מזה על הברית הזוגית. בסדר? מקווה שלא הגזמתי עם הלימודיות היום. אולי כן, נלחצתי מנעמה, היא אמרה לי, אתה עושה פה ערב משחקי זוגות, אתה צריך... טוב, אז הברית. בתור התחלה, הברית, נסביר את זה טיפה על דרך הפנימיות, ברית זה מושג שמופיע המון, המון בתורה, אפילו עשיתי היום קצת חיפוש ככה בפסוקים, מופיע מהחומש לתנך, לנביאים, לאורך ולרוחב, מושג של ברית הוא מושג מאוד יסודי, זה מקום נפשי, זה צורת התקשרות, נסביר את זה קודם כל בצורה כזאת שזה חיבור של אורות וכלים. שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא רצה להוריד שפע לעולם שנקרא בלשון של הקבלה אורות, אבל כדי שזה יקרה, אז היה צריך כלים מתאימים כדי לקבל את האור. החיבור המדויק בין אור וכלי, הוא נקרא ברית. ברית. הפרת ברית זה כשאור שאין כלי, והאור נכנס למקומות שהם לא הכלי המתאים לו. או להפך, יש כלי בלי אור, ואז נכנסים לשם נחשים ועקרבים. אז החיבור הנכון בין אור וכלי נקרא ברית. עד כאן, תעצרו אותי אם אני... זה. לאט לאט אני מקווה שזה יובן. ואני לא נעצור בלי שזה יהיה יותר מוחשי.
זה תלוי השמירת ברית או לא.
מה זה?
אני רוצה לחשוב אם יש תלוי שמירת הברית. אם יש כלי ואין אור, הרי אור תמיד יש.
אז אני לא יודע מה את שומעת.
זה יכול להיות מצב כזה של...
יש מצב. אפשר להגיד בפנימיות שאף פעם אין מצב שאין אור, אבל אני יותר נוטה להגיד ככה, שלפעמים כן, אין אור. יש הסתלקות האורות, וזה מצב, נגיד, אפשר להגיד, זה הפרת הברית מלמעלה. האור מסתלק, איפה הלכת? אלי, אלי, למה עזבתני? אתה מפר את הברית, אתה קבעת שתהיה איתי. ואתה הולך? אז... אז בוא, ננסה לראות מה זה כולל, כי זה מושג מאוד מאוד, כאילו, מצד אחד פשוט, מצד אחד מאוד מופשט, ובסוף מה זה בקונקרטי שיש ברית? גם ברית, ברית הזוגיות, ברית המילה, ברית המאור, ברית, ברית בין הבתרים, יש ברית במעמד הר סיני. מה זה? יפה, כאילו קורטים ברית. מה זה אומר בדיוק? לא יודע, קודם כל בשבילכם, מה, נגיד אינטואיטיבית, מה זה ברית?
כשאתה... הסכם.
מה? הסכם. שמה?
להתחלת הייתי.
טוב, באופן כללי זה הסכם, ואז צריך לרדת לפרטי ההסכם, על מה בדיוק חתמנו. נכון? לא יודע אם זה מאוד מחיה אותנו בתור רעיון של זוגיות. זה גם השאלה של... זה אחת השאלות, למה אנשים מוטרדים, מה עכשיו הכתובה תקועה באמצע החופה. נכון? יש לנו מעמד כזה רומנטי, ועכשיו מתחילים להגיד, הוא חתם איתה זה, והוא אמר לה שהוא ייתן לה ככה, והוא אמר לה, מה קשור עכשיו איזה מין... חתימת הסכמים באמצע כזה מעמד רומנטי. הייתי רוצה שיהיה טבעת וזה. אז בסדר, אז אנחנו יודעים ש... מה?
נחמד להיות כי יכול בכלל ובאזר,
אבל נכון. אז בוא נגיד ככה, בתור התחלה יכול להיות שזה נכון, שברית זה משהו שיש הסכם בין שני צדדים. כן? אז בוא נראה מה הברית שקורית הקדוש ברוך הוא עם אברהם קודם כל. הברית ה... יש לפני זה, היו בריתות עם נוח, אבל יש ברית עם אברהם, שקראתי לה קירות הבית, בסדר? בתוך הדף. אם חסר למישהו, אפשר לנסות לראות. והיא אברהם בן 99 שנים, והירה השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי תלך לפניי ויהיה תמיד. והקימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרחה אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים וזרחה אחריך. פה זה בברית מילה, אני לא השלמתי לכם את הפסוקים. אז קודם כל, בוא נלך רגע עם שקד, שהברית זה הסכם, אז בוא נראה מה צדדי ההסכם. ההסכם פה, אברהם אבינו עושה ברית מילה, וההסכם בצד השני זה שאלוהים יהיה לו לאלוהים. בסדר? מה זה שהוא יהיה לאלוהים? שיהיה גילוי שכינה, שאלוהים מתגלה לה ונוכח בחייו. אז הקירות של הבית זה בכלל, עכשיו אני אנסה כל פעם לתרגם לנו את זה קצת למערכת הזוגית כדי להבין מה זה הברית שלנו, ובסוף ניתן עוד כמה וכמה ממדים, לראות איך זה אמור לחיות לנו את הזוגיות למה שהוא חי. הנקודה לא לשכוח, בכל הסיפור של הברית יש הסכם, אבל יש לו תכלית. הסכם זה יכול להישמע מאוד קל. אבל כל ה... לאן אנחנו הולכים? הוא אומר לו, אני רוצה להיות לך לאלוהים, זאת אומרת שיהיה בחייך גילוי שכינה. שיהיה אלוהים בחיים שלך. והרבה הרבה מאוד מהבעיות בברית, נקרא להם פה בלשון שלנו פגם הברית, גם עם הקדוש ברוך הוא וכל מרחבי החיים וגם בזוגיות, שאנחנו נתפסים לחצי של הברית. חצי של הברית זה החלק של המחויבות. החצי השני זה החלק של האור. והוא אומר, אל תשכח שהמטרה של הברית שיהיה אור, שיהיה חיות, שיהיה תענוג, שיהיה התחדשות. זה הפואנטה. ואם בסוף יוצא שאנחנו מקיימים כאילו את כל צדדי הברית, ההסכם, בסדר, את מורידה את הזבל, אני מביא 20,000 שקל בחודש, ואת זה, ואין גילוי שכינה בתוך הבית שלנו, אז זה עוד לא ברית. זאת אומרת, נתפסנו לצד מאוד מאוד חיצוני בברית. וזה גם אם הקדוש ברוך הוא ככה, אתה יכול לעשות את כל מה שהוא כאילו ביקש, והוא יעשה את כל מה שאתה זה, אבל זה חי. בלשון של הקבלה, הברית היא רומזת לספירת היסוד, זה המקום של הזיווג, וזיווג צריך להיות חי ומלא תענוג. אני אגיד את זה ככה פשוט, בסדר, שזה יהיה מובן. זאת אומרת, יש לנו לכאורה בחיים שלנו דילמה בין חופש וכיף ולזרום, ואז יש אור ומין השראה. ואז יש את החלקים של החיים האמיתיים לכאורה, ששם אנחנו מחויבים. בסדר? יש את הרגע שאני יוצא לטיול, ואז אני חוזר לחיים שלי. בחיים זה די בסה ומחויב כזה, ובחופש אני נהנה. והסיבה היא שיש דיכוטומיה בחיים שלנו בין המחויבות לגילוי שכינה. בין המחויבות לאור וההתחדשות. יש את המקומות שבהם אני מחויב, שם ברור שלא יהיה אור. כן? ואז יש, אני יוצא לחופש. ומכיוון ששם אני משוחרר ולא מחויב לכלום, אני יכול שיהיה לי גילוי שכינה. אני פתאום אוהב את השם, אני יכול להגיד ברוך שאמר והיה העולם עם כוונה, כי אני חושב שהוא ברא אחלה עולם, כי אני חופשי. בסדר? ואז כשאני הולך למקומות ששם אני חייב להגיע, שם פתאום אני כבר לא אומר ברוך שאמר והיה העולם, אני צריך נורא להתאמץ בשביל לחשוב שהעולם הזה סבבה. וכן על זה הדרך בזוגיות. זאת אומרת, אם יצרת מצב שיש לך את המחויבות בלי האור וההתחדשות, אז זה נקרא בלשון שלנו פה פגם הברית. ואצל הרבה, מה שאני רוצה לעורר זה אצל הרבה אנשים נתפס שאם הם עשו את כל הצדדים של המחויבות, אז יש ברית. הפספסנו את הנקודה שהוא אומר לו, כל הפואנטה זה להיות לך לאלוהים. בסדר? שיהיה גילוי בחיים שלך, גילוי ש... אז זה בתור התחלה, בסדר? לנסות להבין, ברית, אולי נלך מכיוון הפוך, אני אסביר את זה דרך הזוגיות, ואז נלך לפסוקים במקום הפוך. כל בן אדם שיוצר קשר, עוד פעם, אני לא יודע איפה כל אחד מונח בחייו מצד הקשר, אז כל אחד יכול לקחת את זה למרחבים של החיים ששם זה רלוונטי אליו, אבל... הוא רוצה ייחוד, הוא רוצה חיבור. גם אנשים שמחפשים סמים ומחפשים חוויות ומחפשים זה, הם מחפשים ייחוד. חוויה של התאחדות, חוויה של חיבור, חוויה של התעלות. ויש מצד שני את כל העולם הזה של אוקיי, בסדר, נורא חמוד חיפוש החוויות שלך, אבל מה עם מחויבות? בוא תנחת פה, בוא תזה, בוא תזה. אז כאילו עושים דיכוטומיה. ואנחנו רוצים להפסיק את הדיכוטומיה, שזה נקרא שלא יהיה פיצול רשויות בחיינו. כי אם הסכמנו לעולם הזה שבו יש לנו חיתוך בחיים בין חוויה, עונג, שמחה, חופש, לבין המחויבות והברית, אז בעצם עשינו שיש שתי רשויות בחיים, וזה כאילו שני אלוהים. כמו שאתם מבינים מהמשלים שאנחנו נותנים, בן אדם בעצם יש לו את זה בכל מקום, יש לו את זה בעבודה, יש לו את זה בקשר עם השם, יש לו את זה בקשר עם זה, אבל המקום לעשות איחוד בין שני הממדים האלה, זה בקשר זוגי. זאת אומרת שהקשר הזוגי, אם הוא מצליח, זה עושה הוכחה לכל העולם שאלוהים אחד. עקבתם? למה? כי בעצם, מאיפה בא לנו הרעיון שאולי אין אלוהים אחד, שבגלל זה אנחנו צריכים להגיד כל הזמן שמה ישראל השם אחד? מזה שהעולם מלא הפכים שלא מסתדרים אחד עם השני. אז אם העולם מוכיח את זה באמת, אז כאילו העולם צועק שאין אלוהים אחד. שיש כמה דברים בעולם שלא יכולים להסתדר. אלוהים אחד זה בשפה אחרת, זה ש-all is one, זה שהכל אחד, שבאמת יש אחדות בעולם, שזה לא שיש נגיד את החלק הלא יפה בתוכי, יש את החלק היפה בתוכי והם תמיד יריבו, שזה יש שניים. אני רוצה להגיע למצב של אחדות. אז המקום שהכי צועק בשביל הילד שיש אלוהים אחד או שניים, זה אבא ואמא. אם אבא ואמא הם אחד, סימן שאלוהים אחד. ואם אבא ואמא הם לא אחד, אז סימן שאולי אלוהים הוא שניים. עכשיו, אל תפלו מזה לבסות, מי שיש לו סיפורים בחיים. בסדר? זה לא המטרה. כל אחד עושה מה שהוא יכול, ואם זה לא הלך, כן הלך, הכל בסדר. אבל אנחנו מסמנים פה כיוון, כיוון מה שאנחנו מנסים לעשות. גם בתוכי, אם אני מצליח לאחד בין חוכמה ובינה שבתוכי, בין זכר ונקבה שבתוכי, אז אלוהים אחד. אם זה כל הזמן בריב, אז כאילו לא הצלחתי. אז אם הצלחתי לעשות מצב שהמחויבות וההתחדשות, כן, זה עובד ביחד, זה באותו מקום, אז אני בעצם עשיתי קידוש השם, הראיתי לעולם שאלוהים אחד. ואז גם כולם רוצים מזה. נכון? כמו בהארי פגש את סאלי. I'll have what she had. אני רוצה מהמנה הזאת. איזה מנה? שהבן אדם הוא מחויב, והוא שמח. הוא מבסוט. קורא לו הדברים הכי טובים בחיים. מה הפיצול הזה יוצר? הפיצול הזה יוצר שכאילו, בשביל להיות שמח, אני צריך לברוח מהמחויבות שלי בעבודה. אז מה? אני צריך להגיע למצב כזה, הברית השלמה היא מצב כזה, שאתה לא מקנה בכלל במצב של חוסר המחויבות. אין לך בכלל את וואי, הלוואי, לא הייתי מחויב. שאתה מתחיל להרגיש שהברית זה כלי לאורות, שזה לא מחסום לאורות. כן? כי הברית זה כאילו צמצומים. בסדר, אז אני לא יכול ללכת פה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני צריך להביא פה כסף, אני צריך לסדר את זה. בחוויה המיידית שלנו זה מונע ממני אורות. אני לא יכול לנסוע בשבת, אני זה, לא יודע, כל אחד והמחויבויות שלו, הם כאילו חוסמות לו את האור. זה אומר שעוד לא טעמנו אור אמיתי. אם אני חווה ככה, זה אומר שעוד לא טעמתי אור אמיתי. טעמתי רק את האור שנקרא אור של הפרת ברית, שהוא האור שהוא לא נמצא בתוך ברית, וזה נכון שיש לו טעם, אבל הוא טעם מאוד דל ביחס לטעם של האור שהוא בתוך הברית. כן? וכשאנחנו מתפללים זוכרנו לחיים, אז הרבה שלג אומר, מה זה זוכרנו לחיים? זה לא רק שתחיה, זה שיהיה לך טעם של חיים אמיתיים. שאתה תטעם סוף סוף מה זה החיים האמיתיים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, שזה קשור למה שדיברנו. זוכרנו לחיים זה שאני טעם טעם של חיים, ואז אני לא ארצה את תחליפי החיים שרוצים להציע לי החיים הכאילו חופשיים מחוץ לברית. אבל כדי לעשות את זה אני צריך שהמחויבות המרכזית שלי תהיה שיהיה לי תענוג וחיות בתוך הברית. ואז אני לא כל הזמן במאבק. כן, יש מצב שבן אדם הוא גיבור, הוא אומר בסדר, אני מוכן לוותר על התענוג. אבל אז בסדר, אז הנה הצלחתי, אני בתוך המחויבות וויתרתי על החיות. אבל לא, לא, לא בטוח שזה מפיל אתכם, או שאתם, זה אמור לתת חיות, אני מקווה. אז קודם כל הרעיון זה שזה אפשרי. מה זה אמונה? למה צריך אמונה בשביל זוגיות קדושה? בגלל שאתה צריך להאמין שזה אפשרי בשביל להיות מוכן לעבוד על זה. ורוב האנשים הם בייאוש סמוי שהם לא חושבים שזה אפשרי בכלל. אומרים, כן, יכולים להגיד שיעורים, אבל זה בלתי אפשרי. בינינו זה בלתי אפשרי. בסדר, מבטרים קצת על החיים, כי בוא, תהיה מבוגר. אתה לא בן שמונה. ככה זה צריך להתפשר. אז התפשרות זה ייאוש, זה כפירות. והתפשרות על הזוגיות שלי באיזושהי צורה, זה סוגיה רוחנית שיש לי עם הקדוש ברוך הוא. מה? מה זה? כן. אז אם אני חוזר רגע למושג של מחויבות, אולי צריך להגיד אחרת, שצריך פשוט לסדר את הרעיון של מחויבות, מחויבות למה. זה לא מחויבות להתקבע, לא להיות פה ולעשות כל מה שצריך. בטח שיש מחויבות, השאלה אם אני מחויב לדבר הנכון. אז בוא ניקח למשל את המקור היוצא הרביעי בעמוד הזה. המקור הרביעי בעמוד הזה רוצה להגיד מחויבות למה? זה לנסות להבין מחדש. ברית, ברית, עוד פעם, ברית זה שייך באמת לאיזשהו הסכם של מחויבות. אפילו במקור השלישי יש רמז ללמסור את הנפש וכמעט בשפה של הקזת דם. בסדר? אבל מחויבות למה אני מחויב? מחויב אף פעם לא לבחור בחירות ישנות. זאת אומרת, המחויבות שלי שאני כל פעם בוחר מחדש להיות פה. אם אני... מה? אמרתי מחויבות למה? כשאני אומר, אני חותם בברית על מחויבות, היא אמרה, אז תקרא את תנאי החוזה. עכשיו, תנאי החוזה זה לא שכתוב שם טוב. כל יום בערב אתה מגיע שוטף כלים. ופעמיים ביום את הולכת תהיה עם הכלב. וזה לא מה שכתוב שם. כתוב שם, למשל, זה באותיות הקטנות שלא קוראים, אתה תצטרך להיות מחויב לבחור מחדש בחיים שלנו ביחד כל הזמן. זה מחויבות. הפרת המחויבות היא להיות פה כי חתמתי על החוזה לפני 10 שנים. זה הפרת ברית. מה?
24/7?
כמה שאתה יכול, זה עומק הברית. ברית זה לא או יש לך או אין לך, אלא הברית זה עומק. אתה יכול להיות בגדול בברית, אבל המחויבות שלך היא כל הזמן להעמיק את הברית. אז יש... עכשיו, למה את שואלת את זה ככה? את שואלת את זה כי זה נשמע, אז תמיד שואלים בימימה, מה זה לא מעייף להיות הכרתי?
אני לא מהמקום הזה, כי יש רגעים שאני ממש מרגישה כל מה שאתה אומר במצוחה ואתה אומר, ויש רגעים שנופלים.
בסדר.
אז השאלה אם יש כזה, באמת שמישהו...
הפרת ברית זה לא בשביל להגיד, אז אני לא בסדר. זה להבין שאוקיי, איפה שאני נופל אני נופל, אני לפחות לא עושה מזה אידיאולוגיה. הבעיה המרכזית שאנחנו עושים אידיאולוגיה מההתיישנות שלנו. אם אתה קורא לזה, עכשיו אני במרחק, עכשיו נפלתי לישן. בסדר, אני לא תוכן את עצמי, אני שמח בייחוד על זה שאני יכול 30% מהיום להיות בבחירה ו-70% לא, זה הרבה מאוד. רוב האנשים, אם הם פעם בשנה בבחירה, זה הרבה. אז אם אני יכול, הנקודה תמיד היא לשמוח במה שכבר יש לי, אף פעם לא לרדת על עצמי. אבל לפחות כציר תנועה...
האם יש את ה-100%
הזה? יש, יותר כל הזמן. אני, זה שאלת רני, כן? האם אפשר להגיע ל-100%? לא יודע, אולי כן, אבל זה לא כך מעניין אותי. אני מעניין אותי, ואם כן, אז מה?
אז יש כאילו תקווה.
יש, אז אנחנו, השיטה שלנו אחרת. השיטה שלנו, שאתה מפסיק ליהנות מלהגיע למקום. אתה נהנה מהתנועה. אז אם אתה תגיע ל-100%, זה די בסה, כי כבר לא יהיה לך מה לעשות. אתה צריך לשמוח שאתה בתנועה של העמקת הברית כל הזמן. 100% הגעת, יכול להיות שיסגרו לך את הבסטה. אתה לא רוצה להגיע ל-100%, אתה רוצה להיות בתנועה. הספרתי לכם את הסיפור על המטייל.
אתה הופך דברים.
ברור.
כי היה לי איתך שיחה על האם אנחנו באמת רוצים שיהיה בית מקדש ומשיח וכל מה שאחרי המשיח, כי אולי כבר לא נהיה. ואמרת שאנחנו מאוד רוצים, שזה היה כאילו... ועכשיו אתה אומר לי, לא רוצים 100%.
פעם הרב שואל, זה טוב מאוד. אני אהיה בסגנון הרב מנחם פרומן, אתמול אמרת אחרת. אז אמרתי, היום אני אומר את זה. אז לפני שעה זה, אבל פעם הייתי ממש מחויב שיהיה לי שיטה. היום אני ברוך השם משתחרר מזה קצת שלא יהיה לי שיטה. אבל לא, יש. פעם הרב שוקי רייך מגוש עציון אמר לי, יש נקודה שאתה שואף למשהו, אבל אתה לא מנסה להחזיק אותו. אתה מחזיק אותו, זה נהיה רקוב. יש את הנקודה שאתה מבקש שהוא יהיה, אבל אתה משאיר את זה... בסדר, זה כל הזמן שיש תפילה. בסדר? זה קשור גם בזוגיות. ברור שאתה מתפלל למוחלט את זה, אבל אתה גם לא באמת מנסה שהחיים שלך יהפכו להיות סטטיים. אני יודע. נגיד. נראה לי שאת שואלת שאלה שהיא... זה לנסות לטעום טעם של התחדשות אמיתית. התחדשות אמיתית אצל בן אדם אחד זה להחליף מקצוע כל שנתיים, אבל לא חייב. זה דווקא להפך, החוויה החיצונית שלנו שהתחדשות כל הזמן זה... אם הרצון שלך משתנה ואתה צריך להחליף מקצוע כל שנתיים, אז תחליף. אבל ההתחדשות, להפך, הפחד שלנו מהברית זה, אז מה? אז תאכל אותו אוכל כל יום, אז תהיה באותו בית כל יום, זה ימות. זה בגלל שאני לא תואם פנימיות. כשאני לא תואם פנימיות, אני צריך להחליף פלאפון בשביל להרגיש התחדשות. כשאני תואם פנימיות, הפנימיות היא באמת מתחדשת כל הזמן. לא צריך שכל הזמן התפאורה תתחלף. התפאורה תתחלף מחוויית שעמום. כמו בגוגל שמחליפים לך את הזה כל הזמן, שכל יום זה איזה ציור חדש, נכון? כאילו, מה קרה? נתן לך, יש חוויית התחדשות מהקליפות, בסדר? מההפוך. בוא, באמת אתה לא מתחדש בכלל, אבל כל הזמן נתן לך תחושה כזאת של זה. הרעיון הוא אותו רעיון, אבל זה לא זה. עד רבה, זה משאיר לך תחושת מוות כזאת. זה לא סותר את זה, עוד פעם, כל אחד צריך לדעת לעצמו, אם הוא צריך להחליף מקצוע, אם הוא צריך להחליף, זה לא עניין. היום אני אסע לפה, יש אנשים שיום אחד הם זה, אנשים שכל יום ילכו לאותו מפעל, כמו שאבא שלהם עשה, ויחוו חוויית חיות והתחדשות אינסופית. כי הקדוש ברוך הוא יכול להתחדש לך, מה זה כמו פרשת שבוע, בסדר? אני קורא פרשת, נו, שמענו כבר, לא, שנה שעברה. אז מחוויה פשוטה אני אומר, זה לא אותה פרשה כל שנה. אם אתה זז, הפרשה זזה איתך. זה... לא צריך להחליף לי את המילים עכשיו, בשביל שאני אחווה התחדשות. אז תראו את זה ביהושע. זה מפתיע. אני היה לי קריז ג'ננה כזאת לנסות להסביר את זה גם לתלמידים בזמנו ביחס ליהדות. שבאמת כל הזמן הקדוש ברוך הוא מציע לך לבחור בו מחדש. הוא לא יכול להיות, לא, אני תקוע פה, כמו שאמר הרב מנחם, זיכרונו לברכה. דתי זה כמו מסמר בלי ראש כזה, הוא תקוע ואי אפשר להוציא אותו. כאילו עכשיו אני תקוע פה, מה אתה רוצה? אני יהודי, אי אפשר לצאת. הוא אומר, לא נכון. אז יהושע לפני הכניסה לארץ, הוא אומר לעם ישראל, ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, ועשירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנער ובמצרים ועבדו את השם. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודון. או אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר מעבר הנער, ואם את אלוהי המורי אשר עושים בעצר, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. כלומר, יהושע עומד לעם ישראל, עם ישראל זה יצא ממצרים, היה במעמד הר סיני, ועכשיו הוא אומר להם, תחליטו אם אתם רוצים את אלוהים, או שבא לכם על משהו אחר. מה, איך אפשר לזה? חתמנו על הברית, היה ברית כבר במעמד הר סיני. מה פתאום יהושע, רגע לפני הכניסה לארץ, אומר להם, תחליטו, רוצים, לא רוצים. אז הוא אומר להם אחר כך, למה גם? ויענם, ויאמרו לנו, חלילה לנו מעזוב את השם, אנחנו רוצים אותו. קודם כל תראו שהאפקט הזה, שבו אומרים לך, תבחר, אז פתאום גורם לך להגיד, כן, אני רוצה את זה. האפשרות. ויש נקודה כזאת, שחלק מהברית זה האפשרות שהיא תיפסק. זה מחיה את הברית. אם הברית היא בלתי ניתנת לפירוק, לא משנה מה אני אעשה, אף אחד לא יעזוב פה, יש משהו... אני אחר כך אגיד הפוך, בסדר? בשביל רגינה, שהיא לא תיבעל. אבל רגע אני אומר שהנקודה של הברית זה שיש משהו, היא יכולה ללכת, הוא יכול ללכת, זה מחיה את הברית. אומרים להם, אתם רוצים, אתם יכולים ללכת. לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם, מה קרה? זה הנקודה הזאת שהוא אומר להם, אתם לא חייבים להיות פה. זה גם הנקודה שאומרים לך, אתה לא חייב, אתה יכול ללכת, וגם שהשני יכול ללכת. הוא אומר להם יהושע, אני וביתי נעבוד את השם, ואתם תעשו מה שאתם רוצים. כן? אחרי שהם כבר קרתו על ברית. אז, ואז הם אומרים לו, רוצים, רוצים. אז יהושע אומר להם, עזבו, זה תיק. אי אפשר לעבוד את השם, הוא דורש דרישות אינסופיות, אין לו סבלנות לשטויות שלכם. כן? ואחרי זה אתם תעזבו את השם ותלכו למישהו, תבגדו בו, אז יהיה לכם כליה. אז העם אומר, לא, לא, אנחנו רוצים, רוצים, רוצים לעבוד את השם. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו, ויאמרו עדים. יש חידוש הברית במובן הזה של, אתה חייב להיות פה. אתה ילד את הילד. עכשיו, באופן טבעי, כבר באיזשהו שלב מתחיל להיות לך הוויה של, זהו, זה עכשיו אני כאילו פה כי אני צריך. לא, אתה פה כי אתה בוחר בו עכשיו. מיד חוזר גילוי שכינה, חוזרת אהבה. זאת אומרת, היכולת של האור לרדת תלויה בבחירה הפנימית שלך עכשיו להיות פה. יש לי חבר ששאל את הרב החלבן, אני לא יודע, אני מניח תפילין לא עושה לי כלום. לא עושה לי כלום, אני מניח כבר די הרבה זמן, לא עושה לי כלום. אמר לו, שב רגע מול התפילין ותבחר להניח אותה. תשובה פשוטה. שב רגע לפני שאתה יושב עם הילד שלך, ותבחר להוליד אותו, ותבחר להיות איתו. לא פה כי אתה צריך וכי זה מה שעושים פה היום. כל רגע שבו אתה עושה את זה כלפי החיים שלך, אתה תקבל אור במקום. כעומק הבחירה שלך ככה, בום, יש אור במקום. שמה? זה בדיוק הנקודה שזה נתפס לנו כסתירה. זה לא ברור, זה הרבה עבודה כדי שבחוויה, לא ברעיון. אני יכול להסביר לך את זה ותוך דקה תוכלי להעביר על זה שיעור בירושלים. הנקודה זה שנוריד את זה לחוויה שלנו שזה באמת לא סתירה. שזה גם ייעוד שלי וגם אני בוחר בזה. וזה השתיק. כדי לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא עושה הסתרה. למשל, יש לך ייעוד, אבל הוא גורם לך שלא תדע אותו. ועכשיו אתה מחפש, 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 ואחר אתה בוחר בו. אז הוא אומר לך, בינינו, זה היה שלך תמיד, אבל אתה עשית את הסיבוב ובחרת בזה, אז זה מוציא לך את חוויית את הסתירה הזאת, בין מחויבות לבחירה. עכשיו פה אנחנו נגיד קצת הפוך, בסדר? כי עד עכשיו הדגשנו נגיד בייחוד את נקודת הבחירה והחופש. באמת, בטח שיש צד שני. הצד השני של הברית זה לא ברית שבה כתוב, תראה, אם אתה תעשה ככה, אז אני אעשה לך ככה. ואם אתה תעשה ככה, זה לא חוזה בחנות. ברית, אומרים בחזל, למעלה מטעם ודעת. זאת אומרת, ברית יש בצד שאומר, אני ואתה פה לא משנה מה, למעלה מכל הנסיבות. זאת אומרת, לא משנה מחר איך תתנהג, אני אהיה איתך. לא משנה מחר איך תראה, אני אהיה איתך. לשני הצדדים. למשל, אנחנו בוחרים בבן הזוג שלנו, ונדמה לנו שהוא יהיה משהו מסוים, ואחרי כמה זמן זה לא מוכיח את עצמו. אז מה זה פגם הברית? שאני קונה את זה שזה לא מוכיח את עצמו. מה זה תיקון הברית? שאני מאמין שהוא יכול להיות עוד יותר ממה שחשבתי שהוא יהיה, למרות שזה לא נראה ככה. אם אני מחזיק להאמין בו, אז הוא באמת יהיה ככה. אבל אם אני מתחיל לא להאמין בזה, אני חושב שכנראה טעיתי בסחורה, אז אני, כאילו, בעצם אני מוותר על הברית. אני מסכים, זה ברית של אמונה, להסכים להאמין בך שאתה מי שאני חושב שאתה ועוד הרבה יותר, למרות שאתה הרבה פעמים תראה לי בדיוק הפוך. והדבר הזה הוא מאפשר חופש. כי מה יקרה אם לא? אם לא, אנחנו מקבלים ברית שהיא תיתן לנו רק אור מאוד גלוי. את החלק הנעים והסימפטי של היחסים שעובד בקלות, אנחנו נקבל. אבל את החלק היותר עליון של האור, שהוא מסתתר בתוך החושך, אנחנו לא נקבל. ולכן, זוגיות בלי ברית, היא תמיד מוגבלת באור שלה. כי ברגע שנהיה לא סימפטי, אז הולכים, וזה לא בעניין של אז אתה לא בסדר, אלא אתה מאבד את כל עומק האור שמחכה לך, שעומק האור שמחכה לך, הוא מחכה לך כשתדע להישאר שם בחושך. לחפש את האור שבתוך החושך. אז ההסכמה של הברית זה, כמו שאומר לנו שם, הקדוש ברוך הוא, במקור השלישי, אומר, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים. במסגרת הברית הוא אומר להם, תשמעו, אני יודע שאתם טיפלו המון. אתם בכלל לא תהיו כמו, כאילו, הקלה הסימפטית על הר סיני שחתמתי אתכם, אתם טיפלו המון. ואני לא מתכוון לעזוב אתכם אף פעם. שזה הפוך, נכון, ממה שאמרנו קודם? לא נורא. אני אהיה שם איתכם, ואני אהיה שם ברגע הזה לעזור לכם להוציא את האור שגנוז בתוך הטעויות שלכם. אז אולי במובן הזה זה כבר הכנה ליום כיפור. כי יום כיפור זה המקום שבו אבונות מתהפכים לזכויות. זאת אומרת שהחלקים הלא יפים בקשר שלנו הופכים להיות החלקים הכי קרובים. בדיוק החלקים שלא בא לך שיהיו בקשר, הם הולכים להיות המקורות להכי הרבה אור בקשר. אבל כדי לעשות את זה, אתה צריך ברית. הברית מצריכה אמונה. זאת אומרת, אתה מצריך לך להישאר שם ולהאמין במה שיש כאן, למרות שלא רואים. זה נקרא אמונה. אז יוצא מזה, כן, עד כאן אתם מבינים, שזה לא, אני דתי, ואז יש כאילו סדנאות זוגיות. זוגיות זה הדתיות, אין יותר מזה. המקום זה הכי דתי והכי רוחני שלך, באמת, לא בסיסמאות של שיעורים. אתה רוצה עבודת השם, זה להעמיק את גילוי האור בינך לבין אשתך ולהפך, או לא יודע מה, זה, אין יותר דתי מזה. ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. יש איזו נקודה שבה שרה צועקת על אברהם, חמסי עליך, לא יודע אם היא צעקה, זה נשמע ככה, חמסי עליך. והמדרש מסביר למה היא כועסת על אברהם, הרי היא אמרה לו, לקחת את הגר. אז המדרש אומר, הבעיה שאברהם לא התפלל עליה. כשהוא הלך להתפלל על ילד, הוא התפלל על עצמו, לא עליה. אז היא אומרת לו, זה בגלל זה, כששאלו אותך, אתה אמרת, אין לי לא נתת זרה, מה זה אין לי? תן לנו. יש לרב סבג שיעורים על זה. אתה הולך לתפילה, אם אתה לא מתפלל על אשתך, לא פלא שהיא תכעס עליך כשאתה חוזר. כי היא מרגישה שאתה הולך בשביל עצמך באמת, היא צודקת, יש לך חושים מחודדים. היא יודעת בדיוק מה דיברת איתו, גם אם היא לא יודעת בדיוק באיזה מילים. ואם אתה צעקת והתפללת עליה, היא תגיד לך, תלך בכיף, לא תכעס כשאתה חוזר. שווה לנסות. נדמה לי שזה עובד. שאלו את מיכל אשתי, אבל נדמה לי שזה עובד. לא, זה לפלוט את זה. זה לא פירוד. יש קודש הבריחו, אני הולך לחג שלי, ואז יש בבית את אשתי. בעצוב, גם אני חווה את זה. לפעמים זה כאילו, אז היא מפריעה לי בעניינים שלי שם. זה חוויית פירוד רשויות. ולהפך, אני אגיד את זה הפך, לפעמים הקדוש ברוך הוא גונב לי את בעלי. כן? אז זה גם כן, זה חוויית... מה? הוא גונב לי את בעלי. כאילו אם הוא הולך לאיזה עניין, או ללמוד, או זה, או זה, אז מי שתבדוק, כי תראה בכל מיני דברים שהחוויה של משהו גונב לי את בעלי. אז הוא אומר, משהו שם לא... התבשיל עוד לא התאחד טוב, שכל העסק הזה זה כולנו יחד, זה לא... אבל זה חוויה טבעית, קודם כל צריך להכיר בה, זה חוויה טבעית. לא יודע, למי שיש אנשים לומדי תורה, שיש תחרות. יש כאילו תחרות בין שתי אנשים בחייו. טוב, לא משנה. דברים של דוסת. אז בעזרת השם צריך לאחד אותם, בסדר? לאחד את רחל ולאה, לאחד, זה לא שתי נשים. לפי הסוד, רחל ולאה זה אישה אחת. ויש להם פרצופים שונים, זה אישה אחת שהיא נפרדת. עוד שני דברים, בסדר? אולי, לא יודע, נראה, אחרי זה נעצור וניתן לכם את המיקרופון קצת ואז נראה להם אליך, אבל... ברית, כריתת ברית, מי שרואה בפסוקים, נגיד הברית של הקדוש ברוך הוא עם האנושות בימי נוח, יש בצד שקובעת איפה מתחיל ואיפה נגמר כל אחד. שהקדוש ברוך הוא אומר אחרי המבול, הוא אומר, תראו, לפני זה אני יכולתי להיכנס לכם לטריטוריה ואתם לשלי כל הזמן. עכשיו אנחנו עושים חידוש הברית, או קריטת ברית, והברית הזאת תגיד ככה, אני לא יכול להיכנס יותר מדי למרחב שלכם, ואתם לא לשלי, וזה ייצור קשר, זה ייצור אחדות, בסדר? לא, עוד פעם, לא להתאפס ש... אוקיי. אז ברית זה אומר, אתה פה ואני שם, ואז כאילו אף אחד לא מתערבב אחד עם השני יותר מדי. נגיד בלשון ימים, אז זה נקרא מידת רוחק להתקרבות נכונה, וההפוך שלו נקרא ערבוב. ערבוב זה פגם הברית. ערבוב זה מקום שבו אתה נכנס לטריטוריה של השני, בכל מרחב, אבל בזוגיות בטח, שאין את המקום שאתה לא יכול להיכנס. מה זה אומר? זה אומר הרבה דברים. זה אומר שהוא יכול לבחור את הסלט שהוא רוצה במסעדה, וזה אומר שהוא יכול להתלבש מכוער, וזה אומר שהיא יכולה, לא יודע מה, לדבר עם חברות הרבה זמן, וזה, אבל זה גם אומר ש... זה מאפשר לכל אחד להתפתח בלי פחד. אני חוזר למושג של המחויבות. מה המחויבות שלנו? זה לא, הרבה פעמים המחויבות באיזשהו שלב הופכת ל... אז בוא, כדי שלא נאיים על הזוגיות שלנו, אף אחד לא ישתנה יותר מדי. המחויבות פה זה מחויבות לא לפחד אף פעם לתת לשני להשתנות, אפילו לעודד אותו. והמחויבות שלי תמיד להשתנות. המחויבות שלי, מה זה להשתנות? להתפתח, להתחדש, לזוז. זה המחויבות שלי. אם לא, אני בהפרת ברית, אם הפסקתי לזוז. אז הברית אומרת, כל אחד יהיה לו את המקום שלו, ואתה לא תיבעל מזה שהיא זזה, והיא לא תיבעל מזה שאתה זז. אז זה ברית רצינית. שכל אחד מחויב לקחת את התפקיד שלו בעולם, שלפעמים הוא לא מסתדר עם התפקיד של השני, וזה סבבה. וזה דורש הרבה אומץ, זה דורש ברית. כי אתה צריך שמה שלא יהיה לך פחד, ואתה צריך ש... אבל באמת זה, כדי להגיע למחויבות הזאת, אתה צריך לשחרר את המחויבות הנפולה. המחויבות הנפולה היא מייצרת קיבעון. ולא לזה התכוון המשורר כשהוא אמר מחויבות. לא לזה התכוון המשורר כשהוא אמר ברית. אז הברית שלי לא לפחד מה יהיה מאשתי אם היא תשתנה. להפך, לסמוך על זה באמונה שבטח יצא משהו נפלא. עוד יותר טוב ממה שאני מדמיין. וברב קרליבך יש לו הרבה תורות על זה, של המחויבות שלי לא לדמיין ולא לשדר לך שאני כבר מכיר אותך. הוא מדבר על זה למשל בכיסוי האינומה. כאילו מראש אני אומר לך, אני אף פעם לא אשחק אותה כאילו אני יודע מי את. את תמיד תהיה בשבילי מכוסה. ואם תראו, באינסטינקט הטבעי, כל פעם אנחנו מחפשים, אז אני כבר יודע מה הוא יגיד. ואני כבר יודע מה הוא יעשה. ואני כבר זה... אז אני גם כבר חוסם את השני, ואני חוסם את עצמי. יש איזה משהו, בוא, אתה חושב שאתה מכיר אותה, אין לך מושג. שהמחוסה עוד הרבה יותר עמוק. אתה חושב שאתה מכיר את עצמך, אין לך מושג. המחויבות זה לאינסוף. לא המחויבות לצמצומים ובמובן הזה רבי נחמן אומר שמי שיש לו שמירת הברית יש לו תפילה. תפילה, כן. אז קודם כל הוא אומר את זה בהקשר אחר. מי שהברית של הזוגיות שלו שמורה, יש לו תפילה. זה דברים קשורים. מי שלו הפרת ברית, אין לו תפילה. זה מעניין לחשוב על זה בהקשר ההוא, אבל בהקשר שלנו זה שמי שיש לו את שמירת הברית במובן הזה, אז כל הזמן יש לו השתוקקות אינסופית, א', אמונה שיש עוד המון מחכה לו, ויש לו רצון לזה, ויש לו חשק לזה. מי שכבר מאבד את החשק, או את התנועה ואת ההשתוקקות, הוא אומר למשל על שבת, הרב קרליבך אומר, איך אתה יודע שזכית לשבת? שכשאתה בתוך שבת אתה מתגעגע אליה. אז זה אומר שזכית לשבת. אז בהקשר הזה, מי שיש לו שמירת ברית, איך הוא יודע? שיש לו כל הזמן תפילה לעוד עומק בקשר. זה גם עם הקדוש ברוך הוא, כן? אבל פה בהקשר שלנו היום, זה ה... הוא לא אומר, טוב, נראה לי שקלטנו את הקטע. זה עובד, לא רע, כן? הבנו. אז זה אומר שיש בריחות של אור במערכת. והפגזה האטומית, אמרתי לנעמה שירדו לי הרבה דברים, ואני עושה לכם תקציר של סדנה של 10 מפגשים. אבל, לא, אין אותה עדיין, אבל היא הומצאה היום לכבוד השיעור. כן, לא, כל מיני. לא, אני עוד לא חזק בסוד הצמצום לפעמים. אבל לא נורא, אולי הרבה אורות יזיזו משהו. אז למה שמירת הברית מאפשרת תפילה? זה ברית, זה נקודה, אז עוד פעם הבנו שיש צמצום, יש גבולות הגזרה, יש שאני מחפש את ההתחדשות שלי פה ואין לי בריחות, אין לי בריחות חשמל במערכת, אין לי, כמו יש מערכת השקעיה, יש כל מיני המים בורחים. ברית זה שיש עוצמה של הצמצום, של המערכת, זה כמו בטיפול שיש setting, יש איזה כלי כזה, והוא נותן עוצמה של משהו. כשאין ברית, אז הכל מתפזר. עכשיו, כשבן אדם לא יודע מה הוא רוצה, אז הוא רוצה כל מיני, ולשום רצון שלו אין כוח. אז למה, מה זה הפרת ברית בהקשר הזה שמונעת את התפילה ואת ההשתוקקות בתוך קשר זוגי? זה שאני משאיר חלקים שלי בחוץ. שמירת ברית זה אומר שאם אני פה, וזה הברית שלי, והברית זה המקום, הרב קרליבך קראתי עכשיו, זה דבר שהרבה זמן דגדג לי, והוא ניסח את זה בצורה נפלאה, הוא אומר, אתה חושב שאתה מתחבר לכל העולם דרך זה שאתה לא תהיה ממוקד, או לא תהיה מצומצם. הוא אומר, זה לא ככה. אם אשתך היא אשתך באמת, דרכה אתה מתחבר לכל העולם. זה כמו, זה, אתה חושב, אני אתחתן עם אחת, אני אפסיד את כולן, הוא אומר, הפוך. אם אתה תהיה באמת איתה, אתה מקבל חיבור אמיתי לכל העולם. אם אתה לא איתה, אתה לא מחובר אף פעם לאף אחד. אז אני אומר, אני רוצה את הברית שלי פה. ואני מביא את כל חלקי הנפש שלי וכל חלקי האישיות שלי לפה. אין שום דבר מתוכי שאני משאיר אותו לבחוץ. זה לא אומר שכאילו אני עושה איתה את כל החפלות שאני עושה עם החברים. אבל אני לא משאיר מקומות שאני אומר לו, את זה אני לא יכול להיות איתה. אני לא יכולה להיות איתו את זה. אז השארתי חתיכה ממני בחוץ, אז אני כבר לא אחד, אני שניים. בערבות נחל זה ספר של הרב אברהם יורוביץ, שאנחנו לומדים עם הבן שלו פה בפרדס חנה, אז הוא אומר את זה על התפילה. הוא אומר את זה, אותם חלקים שעומדים בחוץ ואינם עובדים, הם נותנים כוח לעקום, או לא, נגיד אחרת, הוא אומר את זה ככה. דכל נפש מורכבת מכמה חלקים, ושלמות העבודה היא כאשר כל חלקי הנפש מתאחדים ונכללים באותה עבודת השם שעוסק באדם. וכל עוד רק חלקים מנפשו עוסקים במצווה, השאר מפוזרים ומפורדים, נקרא עבודה חיצונית. וזה נותן כוח לעבודות אלילים, הוא אומר, לא משנה. זאת אומרת שכשאני חווה שכדי להיות שלם אני צריך ללכת למקום אחר, אז יש איזה בריחות בברית. ואז אני אולי גם לא מבקש את זה פה ולא מצפה לזה פה. זאת אומרת, כל העוצמה שלי זה להגיע לעוצמה של ריכוז האור שלי והכוחות שלי לפה. נגיד את זה בצורה אחרת יותר פשוטה, אתה באיזשהו מקום. יש המון אור, בכל מקום יש הקדוש ברוך הוא. יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. למה אני לא חווה את זה? כי אני בדרך כלל בו זמנית בעשרה מקומות לפחות. אני פה, אני חושב על אתמול, אני חושב מה פספסתי שם, אני מרגיש השם שלא קיימתי את המחויבות להוא. אז ברית זה אני פה, אני פה עם כולי. המוח שלי, הלב שלי, הרצון שלי, הנוכחות שלי. ואז יכול להתגלות למלוא האור. אז אומר, ככה זה גם ב... הוא לא אומר, אבל אני מחבר לנו את זה, ככה גם בזוגיות. איך אני יכול להכניס עוד חלקים מתוכי שעוד לא הבאתי לפה? כל חלק מתוכי שעוד לא הבאתי לתוך הבית, שהוא אני יכול להתגלות רק כשאני יוצא מהבית, אז כל חלק שאני מביא כזה מכניס עוד גילוי אור בבית. הרבה פעמים הסיבה לזה, זה לא רק שאני משאיר את זה בחוץ, זה חלקים מתוכי שאני עוד לא הבאתי לגילוי לעצמי בכלל. אני עוד לא מעז להגיד לעצמי שאני כזה, אז אני לא מביא את זה גם לפה. בסדר? אז זה גם קשור. יש עוד קולות בתוכי שלא מדוברים בכלל. יש עוד מקומות, רצונות, שלא סיפרתי לעצמי אפילו שאני רוצה אותם, בטח לא להגיד אותם לאשתי. חלומות. כן, כי זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. למשל, כי נדמה לי שאת ההשתוקקות הזאת אני לא יכול להביא לפה. למה? כי פה אף פעם לא יגיע להשתוקקות הזאת. אבל אני רוצה להאמין שאת כל חלקי הנפש שלי והמקומות שאני רוצה אותם, אני יכול לעשות איתה. ואם אני, במקום שאני לא מאמין בזה, אז אני אומר, טוב, אז היא לא צריכה להיות שותפה בזה. בסדר, יש לי חלום, מה זה קשור אליה? היא לא יכולה להיות המענה לחלקי הנפש האלה שלי. זה, עוד פעם, זה לא אומר שאני אף פעם לא יוצא מהבית בלעדיה, אבל לצורך העניין שכל המקומות הכי נפלאים בתוכי שאני רוצה שיתגלו בעולם, הם יקרו איתה. ואם אני עוד לא רואה איך, אז אני אמצא איך. זה המחויבות שלי לדאוג למצוא איך התפילה שלי היא פה. היא לא בורחת החוצה. והבעיה שאנחנו הרבה פעמים, באיזשהו מקום קטן כזה, לא מאמינים שזה יכול לקרות. אנחנו כבר... מה זה?
אתה לא רואה את זה מול העיניים,
נכון.
אתה צריך להאמין שזה גלום בו.
להאמין בו ולא לדרוש ממנו. רק אמרתי את זה, זה עבודה לשנה. זה נכון, האיש ששמה לו את השיעור שהיא רוצה שהוא יקרא ליד, במטעות ליד ה... אתם לא מכירים את השטיקים האלה? יש איזה סדנה, אני רק אשאיר את זה פה על השולחן, אולי הוא... כאילו... רמז מתי תזוז. כן, אז איך אני מביא את זה, עוד חלקים מלפה, זה דורש הרבה אומץ. כן, אז אנחנו כבר כאילו מכירים, וכבר בניתי לעצמי סרט, ופתאום יש בתוכי מקום חדש. איך הבית שלנו יגיב לתנועה הזאת? איך הבית שלנו יגיב לשינוי? פתאום הוא רוצה זה, מה יהיה? הרבה הרפאיה, הרבה שחרור, הרבה... השם של הרב מנחם והדסה פרומן נזכר פה כמה פעמים, כי הם באמת זוגיות שהיה אפשר לראות מרחוק שהם חיים הרבה מזה, בזוגיות. יש שם איזו תנועה עד כדי מופרעת. הילדים יכולים לבוא שעה לפני שבת, לחשוב שיש אבא ואמא ואוכל בבית, פתאום יש שלט בבית, נסענו לשבת ללא יודעים איפה. ההורים נסו. כן, אבל... והרב מנחם זה היה אומר גם קשור לזה, זה המחויבות לריב. שיש לך ברית שאתה חייב לריב. ואם אתה מחייך ולא מעז לריב, אז טוב, נגיע בזה למקור האחרון רגע. היה פה הרבה, אני חושב, חומר עבודה. לא, בסדר, אפשר בסוף. רק נביא את המקור האחרון, זה המקור של ירמיהו שנותן לנו תקווה. אני חושב, ככה להבין, בהקשר של מה שאנחנו אומרים היום, שירמיהו הנביא, שם בפרק למד א', מנסה להגיד לנו שהדיכוטומיה הזאת, הסתירה הזאת, היא לא תמיד תהיה. שמי שיעבוד, מי שיתמיד, תזכה לזה שזה כבר יפסיק להיות מאבק או איזה זה, שזה יכול, זה יהיה. מה יהיה? שנקרא בפנים ואז נסביר. הנה ימים באים נאום השם וקראתי את בית ישראל ובית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה. היה לנו לב בסוף. יש לנו לב. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם. בקיצור, הוא מתכנן לדפוק לי את הפרנסה. שאף אחד לא ילמד אף אחד שיעורים. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאום השם, כי אסלח לאברהם חטאתם לא אזכור עוד. הוא מדבר על משהו ששימש השראה לברית חדשה, למצב שבו הברית חקוקה על הלב, שהיא לא חיצונית ללב, שהלב שלי באופן טבעי זה מה שהוא רוצה. ואז אף אחד לא צריך להסביר לי כלום. אני לא צריך ללכת לסדנאות זוגיות. הלב שלי יודע בדיוק מה לעשות, כי זה חקוק לי על הלב. שהתורה היא בתוך הלב של הבן אדם. הוא לא צריך לשמוע שיעורים, הוא לא צריך להכריח את עצמו בכוח איכשהו ולראות איך הוא מסתדר, אלא זה פשוט, זה מה שהלב שלו אומר, הוא פשוט ישאל את הלב שלו מה הוא אומר, וזהו, הוא ידע תורה, לא צריך. זה ברית חדשה. ברית שהתורה חקוקה על הלב. והמובן הזה שבו כל מה שדיברנו הוא עבודה. הוא עבודה לא של סבל, ולא, אבל יש בו הרבה עבודה והרבה עמל והמחויבות בכלל להשקיע בזה. אפילו תדאג לשים לזה זמן בשבוע, שאתה בכלל עסוק בזה ואתה חושב על זה ואתה מבין שזה משהו שהוא גם מחויבות שלך וגם הוא הרבה עונג, אבל בסוף באיזושהי רמה יש דברים שאתה זוכה להם שהם הופכים להיות שכר. שכר זאת אומרת זה כבר לא עבודה. זהו זה, זכיתם בזה. זה זה. אתה לא, בוא נגיד אפילו באופן יחסי, אתה לא צריך כל הזמן להיות ב... וואה, אני אנשום עמוק שאם היא תשתנה וזה, אתה מתחיל ליהנות שהיא משתנה. הברית הזאת חקוקה לך על הלב. זה לא מפחיד. זה כבר... מה זה? זה לא כל פעם צריך, וואה, טוב, אני צריך לשחרר 1,000 פחדים כי משהו זז לי וזה. כמו בהקשר שאתה יוצא ליום שלך, אז הרבה מהעבודה זה להפסיק להיאבק בזה שהיום לא נראה כמו שתכננת אותו. בסדר? מה זה שהברית על הלב שלך? שאתה כבר, עיקר הידיעה שלא נדע, שאתה כבר יוצא ליום שלך, ואתה כבר לא חושב שהוא ייראה כמו שתכננת אותו. אתה פשוט הולך איתו. וזה, ההתחדשות הופכת להיות טבעית. והיא באמת טבעית, באיזשהו מקום, ובאמת היא טבעית לנו. זה הלא טבעי שאנחנו תקועים כאלה. טוב, זה... מה? זכינו כבר, אבל לא זכינו. טוב, עכשיו זה הזמן של התוספות, שאלות, מענות. מה? ירדת מהשאלה? הייתי צריך להלחין את ירמיהו למד א' לכבוד השיעור. שאתם מכירים. אתם מכירים את ניגון הבעל שם טוב? מה? משתוקקות או נפילה?
נפילה.
אני ממש משתדל לעשות על זה תשובה, אני לא תצליח במילה. אולי יצא לעלות על רכבת הרים. אחד זה לדעת שבדרך כלל שיעורים שלי זה רכבת הרים, אז תבוא אם אתה מעוניין, אבל אמרתי שאני משתדל מאוד לא להפיל אנשים, אבל בגדול זה המקצב, אז מי שאוהב מוזמן לבוא, מי שזה מלחיץ אותו. אבל ההצעה זה שבדרך כלל כשאנחנו שומעים משהו חדש, אולי גדול קצת, יש בנו חלק שרוצה, וחלק אחר שאומר אוי לא, לא כדאי, זה מפחיד, או שאולי אפר אומר וואו, מה זה אומר עליי. אז כדי לעלות על הרכבת, צריך להשתיק את ההוא. ואז יש לך חלק שרוצה להוא, אז פשוט צריך להשתיק את השני. זה היינו לא מזמן, היינו שבוע שעבר, אני חושב, במגלשת הרים בצוק מנרה. אז יש הוראות לפני זה, חברים את החגורה, אז בדרך כלל יש לנו תפקידים. אשתי נוסעת ברייסים בכביש, ואני אומר לה, וואו, וואו, תרגי. אמרתי לה, בואי, יש לנו הזדמנות להתחדש, תסיעה, תטוסי בירידה הבאה. הבן שלי אומר לי, תסע מהר, נו, כמו אמא. בעצם, וכדי לזכות לתפילה צריך לא לפחד לרצות דברים שהם בכלל 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 לא קשורים לכלים הנוכחיים שלי עכשיו. זה להעז לרצות בלי מגבלות. ולכן להרבה מאיתנו אין תפילה, כי תפילה זה אומר לשחרר את הנקודה המשוגעת שלנו שרוצה אינסוף. די נעים. לא רב עליכם ולא צם על המים, כי נשמור, כי נשמור. לא רב עליכם ולא צם על המים, כי נשמור, כי נשמור. על ההשתוקקות של כל ברסלבר בערך בתקופה הזאת בשנה. Thank you. אולי תיתנו לי עצה, אם כבר בענייני התחדשות. נו, אז איך, כאילו, מה חסר כדי לצאת כאילו בדחקות?
לא, זה נראה לך ש... שהחיצים
קבועים. מה?
זה לא המצב.
שמה?
שאנחנו...
זה מורגש כבדות מסוימת באוויר, אז אני שואל...
יוצאים מהשיעורים ואז פתאום...
אה, כן? אי אפשר לעשות את ההתנאה פה? זה אני שואל, אולי. אולי לא צריך, אבל אני בודק, אולי יש לכם את זה. יש הזמנות...
היא התנעת כבר מתחילת השיעור, מהיום שהיא נולדה היא לא הייתה ככה. מתחילת השיעור התנעת אותה.
זה בגלל זה. זה בגלל השם, כן. גם לא ללמוד תורה. זה גם לא, אני אומר, כן, זה ירמיהו. הוא לא אמר על סדנאות לזוגיות, אבל הוא אמר על תורה. ירמיהו, זה מפרק למד א' בירמיהו.
הוא נביא.
לא, אבל
ענית
על זה, אמרת שאנחנו צריכים להתפלל פנימה כל הזמן להעמיק את הקשר הזה. זאת אומרת שהנה, הוא עובדה בזוגיות,
לא הכי פשוט. אז כאן יש לך. מתי זה יקרה? אלף, אני לא יודע, אבל התשובה שאוהבים לתת בסגנון הזה זה היום אם בקולות ישמעו. אין קצבת זמן. והקדוש ברוך הוא בכל רגע רוצה לתת את המצב הזה. השאלה אם אני רוצה לפנות פנימה, לחפש את הברית הזאת. ואני מוכן שזה יקרה, כי בהרבה מובנים זה מפחיד אותנו, המקום הזה. אז...
זה שלב לפני
כן, לא? שמה? שנלך לסדנאות לזוגיות.
לא. שלב לפני כן זה להיות מחובר ללב.
נכון. נכון. אז זה התהליך הזה. כי באיזשהו מקום, כדי לחקוק את הברית על הלב, אני צריך להאמין שהלב הזה הוא, יש לו איזה, הוא ראוי לברית, והוא בפנים, וזה, צריך לבנות אמון. סוגיה של אמון ב... בכל מקום. אמרתי, בכל מקום. זה לחיים, זה לעצמי. הברית הזאת היא גם עם עצמי. למשל, אם הברית שלי זה, אם הברית עם השני זה להיות איתו גם כשהוא לא נראה משהו, אז הברית עם עצמי זה להיות עם עצמי גם כשאני לא נראית משהו. והפרת ברית זה שאני נכנסת בעצמי, למשל. בסדר? כי אני לא נראית לי טוב עכשיו, אז אני לא מאמינה בעצמי. זה הפרת ברית. ברית.
אבל לכל מישהו שמצריך להיות במקום שמאמין שאירה...
למשל, כל מה שאמרנו...
נחילה את כל הפוטנציאל הכי מיטבי.
למשל, אמרנו הרבה ממדים של הברית, כולם נכונים גם ביחס לעבודה שלי, בעצם החיים שלי פה. סתם, הברית שלי עם החיים. הברית שלי עם הקדוש ברוך הוא, הברית שלי... זה נכון בכל מרחב. הזוגיות זה גילוי משמעותי, אבל זה לא שאין לו זוגיות, הוא לא יכול לקיים ברית. יש לו, יש לו את הברית שלו. מה? עם הרבה.
יש מקומות שזה לא נכון?
מה?
כאילו להיות בסוג של ברית כביכול, אני לא יכול שאתה רוצה את עצמך בברית עם שקר, אבל לא ינמד כאילו איך אתה מבאר את זה.
כן, הוא אומר את זה שם, הוא אומר, לא תכרות ברית לאלוהים. זאת אומרת, יש בריתות מוטעות. שאת, למשל, ניקח דוגמה פשוטה, שאתה מוסר את נפשך למען העבודה, משפחת אינטל, ואינטל מחר תיבעת אותך מכל המדרגות. אז זה לא היה בכיוון, כי זה למשל לא היה הדדי, כי זה למשל לא היה שלך. אתה קוראת ברית עם משהו שהוא לא שלך. לא יודע, כל מיני, יש הרבה, כל אחד ועיד אחזיל גמור יפתח את זה לעצמו, אבל כן. יש במדרש כתוב שהתורה נקראת ברית. אז יוצא מזה שמה שאמרתי פה זה איזה תמצית שאפשר להפוך אותה, שזה בעצם כל החיים שלנו, לברר את הברית, ללמוד אותה, זה לא איזה נקודה.
זאת אומרת, זה לא אוטומטי, כל דבר אתה צריך לקרוא ברית, אלא גם שם לעשות בירור, וברגע שזה נמצא נכון, אז שמה כאילו לא לוותר, לא להתייעש ממנו.
זה כבר נראה לי שאלה קונקרטית, צריך לי... כן, לא יודע, זה שאלה, אבל נראה לי אפשר להשאיר אותה פתוחה כרגע, אין לי... טוב. הייתי אומר ככה, שיש איזו בדיחה לא כתובה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שיום אחד הוא מגלה לך אותה, שאתה לא באמת כזה מחליט על החיים שלך. אז כאילו, ואני צריך לעבוד ולהחליט ולדעת בזיבתויות, צריך לומר, נו, מה אתה כאילו, אתה באמת מחזיק את כל הסיפור הזה.
גם אם תהיית בברית,
הוא אומר, יש תורה שאני חייב להביא לכם איזה יום ללמוד אותה, לא זוכר אם הבאתי אותה לשיעור, מופלאה של הבית יעקב, באמת רדיקלי קצת. הוא אומר, כל הנקודה שאתה תמיד היית נפלא ואתה תמיד בכיוון. הבעיה שאתה לא יודע את זה. כל המסע שלך זה לגלות שתמיד היית נפלא ותמיד היית בכיוון. הבית יעקב. תמיד היית בן, תמיד היית אהוב, תמיד היית נפלא. אז הוא מזכיר לך מדי פעם שאתה חושב שאתה יכול לרדת מאיפה הוא מנסול, אתה לא. תרגע. אין. אה? מה, פנחס, ברית וזה? מה השאלה? לא
מצד אחד אתה אומר, אתה יכול לעשות לאלוהים אחרים, אבל מצד שני...
להיכנס בך כשלא תעשה משהו זה?
זה לא בחירה אמית.
אני חושב שהיא אמיתית.
אה?
אני חושב שהיא אמיתית.
יש קנאות? אני מדברת עכשיו עם הקנאות.
אה, מה שאני...
כאילו, אם אתה לא מתנהג ככה, כמו שאני אמרת, אז
יהיה לך פלאה. אני אגיד לך משהו, בשנים האחרונות אני לומד תורה שהיא יותר עם אור של חסדים מאשר של דינים. העיכוב המרכזי שאנחנו לא... מאוד קשה להאמין שזה באמת עד כדי כל כך. אנחנו חושבים לא, ואפילו יש משהו של... יש, הקדוש ברוך הוא, יש לו רחמנות שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. אם הוא באמת היה מגלה לנו את גודל האהבה שלו אלינו וגודל הרחמנות שלנו, היינו אומרים לו תעזוב, זה לא רציני. אז רק בגלל שאנחנו כאלה מקובצים, אז הוא עוד מגלה לנו דינים קצת, כדי שלא... לא נבעל ונגיד לו שכל הסרט הזה דמיוני. שאמר לי תלמיד בשיעורים שהעברנו על התפילה לא מזמן, שלפחות השיעורים האלה עושים לו חשק ללכת להתפלל. לא בטוח אם הוא מוצא שם את מה שניסיתי להגיד לו שהוא ימצא שם, אבל אם אחרי השיעור זה עשה לו חשק לנסות, אז זה עזר הרבה מאוד. אז אם זה עשה לנו חשק, אז זכינו. תודה לכם. אתה חושב שאני זוכר מה אמרתי באמצע השיעור?
נפילה, לעוף, משהו כזה.
כן.